שלום, ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק במסע שלנו, קורות בתנו, פודקאסט בענייני משפחה מבית המדרש במגדל עוז. כאן כרמית פיינטוך, רמית בבית המדרש ורבנית קהילת אילנה דחיי בירושלים. ואתם מוזמנים, מוזמנות להאזין. שלום, אני שמחה היום לארח את הרבנית אסתי בפודקאסט שלנו. שלום.
שלום, שמחה להתארח.
בהחלט. מה שנדבר עליו היום, או לפחות ננסה לדבר עליו היום, הוא חינוך ילדים לחיי תורה ומצוות. נושא שעולה לא מעט, נכון?
איך מדברים על חינוך ילדים לתורה ומצוות? שהוא לא הילדים הספציפיים שלי. זה קצת בעיה, לא?
בהנחה שהילדים שלנו אף פעם לא ישמעו את זה.
ולא יקשיבו לפודקאסט הזה. בוא ננסה אבל. עכשיו, ברור שמה שאני אגיד הוא מבוסס על החוויות שלי כמחונכת, והחוויות שלי כאישה, כעובדת השם, והחוויות שלי כמחנכת. וזה פרספקטיבות שונות.
אבל כולנו גם ילדות של,
נכון.
וכרגע אימהות של, ברוך השם.
נכון.
אז בין לבין אנחנו...
נכון, אז אני אפתח אולי בסיפור. נכון, אפשר לפתוח בסיפור? כן, זה הזמן כדאי. לפתוח בסיפור. אז חברה שלי... שהם היו ככה מהזוגות הצעירים בשבט, יום אחד בחודש, בשנות שהייתה בת 20, בריון עם הילד הראשון, בחודש התשיעי, ישבה לה עם בעלה על המרפסת מול הנוף, והתחילו, כמו כל ההורים, כמו כולנו, לתכנן את חייו של הערך העובר. הוא ילך לפה, והוא ילך לשם, והוא ידריך את זה, והוא יהיה בסניף הזה, והוא ידריך... ואז הם גם...
ישיבה הוא ילמד.
זהו, ואז הם הגיעו לישיבת ההסדר. תראה, התיכונית הקל, סך כל ההורים מחליטים. הם הגיעו לישיבת ההסדר, ואז הוא אמר, לאן את חושבת הוא ילך בהסדר? אז היא אמרה פה, והוא אמר שם, ואז הוא אמר, מה אם הוא לא ירצה? אז היא אמרה, לא ירצה מה? אז האבא מיועד אמר, מה אם הוא לא ירצה ללכת לישיבה הזאת? אז האמא אמרה, איך הוא יכול לא לרצות? הוא בבטן שלי. אני חושבת, זה תמצית שאלה של החינוך. מה אני מנסה לומר? כולנו חולמים את ילדינו, עוד לפני שהם נולדים. באופן טוב. אני לא חושבת שאף אחד רוצה להיוולד למשפחה שלא חולמים אותו. אני חושבת שכולנו רוצים שיחלמו אותנו, ושיהיו ציפיות מאיתנו, ושאהבו אותנו. אז עכשיו, הדבר הכי חשוב בחיים שלי, באמת, חוץ מהמשפחה שלי, אבל זה בדיוק הנקודה, היא עבודת השם. ואני באמת מאמינה שזה נכון, שככה צריך לחיות, וגם אני, כמו שאתם יודעות, אני מדויקת. עבודת השם הזאת, ככה אני רוצה שהם יחיו.
אז רגע, הסיפור הזה מציף המון המון דברים, וככה רפרפת על כולם. אבל זה מאוד מאוד, השאלה הזאת של ציפיות, כמה, מה גודלן, אז מצד אחד את אומרת שציפיות זה דבר טוב, טוב שמצפים מאיתנו, טוב שאנחנו מצפים מילדינו למשהו. זה אומר כמה העסק הוא יקר וחשוב, גם כמה הם חשובים, וגם כמה הערכים שלנו, התורה, חשובה לנו. וכיוון שהכל כל כך חשוב, אז נולדות ציפיות. אז זה צד אחד. אני חושבת שאנחנו חיים בתרבות שהיא מספרת לעצמה סיפור קצת אחר, על כאילו אנחנו רוצים גם לתת חופש, ולתת מימוש עצמי, או איך שלא נקרא לזה. כאילו ונבדוק מי הוא הילד, אנחנו עוד לא מכירים אותו כשהוא בבטן שלנו. מה את אומרת על זה?
פעם נסענו, הרצל ואני, לניו יורק, השארנו את אמא שלי עם 5 ילדים קטנים. כשחזרנו, לא התרבה אף פעם בחינוך ילדינו, אבל כשחזרנו, קיבלנו נזיפה אחת קטנה. אחד הילדים לא שרק את קריאת שמע על המיטה, ככה הצליח לרדם בלי קריאת שמע על המיטה. ואז אמא שלי אמרה לי משהו שאני חושבת עליו הרבה, שהעולם הדתי צריך להיות בדנ"א הכי תשתיתי, בסיסי, ראשוני של ילד. עכשיו, זה מאוד עוזר, לא יודעת אם זה חייב. ואז היא סיפרה לי על אחיין שלי, חרדי, שהיה בן 5. ואמר לאמא שלי, אני אף פעם לא ילודתי. אחד, אני לא ארצה. ושתיים, אבא שלי לא ירשה לי. עכשיו, יש דברים שאני חושבת שקיבלתי מההורים שלי. לא הצלחתי לעשות את זה ככה, אז אני לא יודעת להגיד. קיבלתי מההורים שלי שהם היו תשתיות בסיסיות כמו צחצוח שיניים. כלומר, זה מה שעושים אצלנו בבית, אבל לא זה מה שעושים במובן של הקשוח, הלחץ, אלא במובן של פשוט לא הכרתי מציאות אחרת, והייתה ב-DNA כנראה בנעימות גדולה, כי אחרת אולי הייתי מורדת, אני המון שואל את עצמי, אז למה לא מרדתי? כי הייתה בנעימות מאוד מאוד גדולה, אבל היא הייתה תשתיתית ב-DNA הכי בסיסי של כזאת אני. אני מובנת?
כן, אני חושבת ככה כשאת מדברת, אז עולה בי המילה ככה. למה עושים את זה? כי ככה זה אצלנו.
נכון.
זה הבית שלנו, כמו שמצחצחים פה שיניים.
ככה זה.
אז ככה אומרים קריאת שמע על המיטה, או בבוקר. זה אנחנו, זה האני שלנו, זה פשוט. יכול להיות שהיה מי שיכל לבחור קצת אחרת, אבל זה כבר כל כך מוטמע.
ועדיין אנשים מצליחים לבחור אחרת. אבל עדיין, כשאני מסתכלת מה אני חושבת המתנה הכי גדולה שקיבלתי מההורים שלי, ביחס לעולם הדתי שלי, זה המוטמעות. עכשיו, ובזה אי אפשר אף פעם להגיע לפינות וקצוות. כאילו, ברגע שאתה, נכון, לצחצח שיניים, תמיד מצחצחים שיניים. ברגע שילד מרגיש שנכנס, לא יודעת, נכנס שם איזה ספק, נכנס שם שזה לא אותנטי לגמרי, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שבאמת זה עבד, כי זה היה גם עקבי, גם עם הרבה אהבה, וגם עם הרבה נעימות.
אני שומעת פה עוד משהו. אני שומעת שזה הטבע של ההורה.
כן.
זאת אומרת, בגלל שזה כל כך עקבי וכל כך יומיומי, אי אפשר לזייף את זה, ואי אפשר לעשות את זה לכבוד מישהו. זאת אומרת, אני צריכה ללכת בהקשר הזה על מה שבאמת הוא האני שלי. כאילו, אם אני אומרת שמה ישראל על המיטה, אז העסק יעבוד, כי זה באמת, זה גם טבוע בי באופן, אבל אין פה, אין דרך ללכת עם זה.
ואני גם אף פעם לא אשכח, כי אני אף פעם לא אשכח, להגיד עם הילד שלי, נכון? ברגע שאני לילה אומרת, לילה לא אומרת, אז כאילו, כי אני שכחתי, או כי אני מיירתי, או כי אני הייתי בעבודה, או כי אני לא יודעת מה, אז זה כבר לא הופך להיות תשתיתי עד הסוף ב-DNA. לא יודעת.
זה גם קצת קשה. זאת אומרת, זה אומר לפעמים שואלים את השאלה הזאת של חינוך ילדים, כאילו זה משהו בנפרד מהאני שלי. ומה שאת אומרת פה, אני חושבת שזה, השאלה היא בעצם השאלה מי אני, לא מי הילדים שלי ומה אני עושה לכבודם, אלא איך אני חיה ואיך אני רוצה לחיות.
נכון, אבל אז נהיית השאלה של איך אני חיה ואיך אני רוצה לחיות, אז הילדים שלי גודלים. אמרה לי פעם מישהי בשיחה, היא אמרה על הבית שגדלה בו, היא אמרה, אצלי בבית לא היה אופציה לא לקום לתפילת שבת בבוקר, אז קמנו. אמרה, לא היה אופציה לא לקום. אז אמרתי לה, גם אצלי בבית שאני מחנכת את ילדיי, גם אין אופציה לא לקום, ובכל זאת הן מצליחות לא לקום. אז היא אמרה לי, לא. אז אם מצליחים אצלך, זה כשבנות שלי צעירות ממש. היא אמרה, אם מצליחים אצלך לא לקום, סימן שיש אופציה. ואני התעקשתי שאין אופציה, ובכל זאת מצליחים לא. עכשיו, אני חושבת שזה המקום שבו אתה פתאום רואה, כלומר, אני יכולה לחשוב שלא היה אופציה, וזה הדבר הכי נכון לעשות. ועדיין, הילד לא. ואם הוא לא רוצה, כמו שאמרה אותה אמא בהיריון, זה לא, כלומר, הלוואי קרמית שזה היה כזה פשוט, שבגלל שההורים שלי היו נורא עקביים, ונורא נורא תשתיתיים, ונורא נורא בסיסיים, וזה היה נורא נורא חשוב להם, אז אני לא מרדתי. בסוף, אני יכול להיות שהרבה מאיתנו עושים את כל זה, ובכל זאת, הילד פתאום רוצה משהו אחר. ואז נשאלת השאלה,
אז בואי נגיד משהו באמת על איך בתוך ההרגלים האלה, והככה זה, ככה זה אצלנו, איך בכל זאת יש בחירה שהיא גם ערך בחיינו, כן, לבחור בטוב, גם התורה מציבה את זה כערך. איך אנחנו עושים את זה? לא איזה מפעל מעשים, אלא משהו שיש בו הכרה ויש בו רצון ויש בו גם שמחה, לפחות בחלק ממנו.
א', אני לא יודעת. כלומר, אמרתי לך את זה מראש, אין לי משנה סדורה. על כן, מה נכון לעשות. כלומר, בואו אני אספר לכולכם איך מחנכים ילדים לתורה ומצוות.
נדמה לי שזה גם אמירה.
כן, אנחנו יכולים להיות מי שאנחנו, אנחנו יכולים להיות שזה יהיה מאוד מאוד רב המיטה להם מדבר הרבה כנות ואותנטיות. אבא שלי דיבר על נעימות. כשהיה בן 85 או 80, שאלנו אותו איזו שאלה, ואז הוא אמר, אני רציתי שהקיום מצוות, הוא היה מאוד חד, אבל הוא היה גם מאוד נעים. רציתי שיהיה לכם נעים. הוא נתן דוגמה מטומטמת. הוא אמר, אני שתפתי כלים בליל שבת בבית, כי רציתי שיהיה לכם זיכרונות מאוד טובים ונעימים משמירת שבת, ולא שכאילו שבת היא מעיקה וצריך לשטוף את כל הכלים.
זה לא דוגמה מטומטמת, זה דוגמה באמת לאיזה מאמץ שדברים יהיו נעימים. זה כאילו טריוויאלי. אבל זה הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים לפינות כאלה של כשאנחנו רואים משהו שלא נראה לנו, אז זה נהיה לא נעים, נורא, נורא בקלות. אני חושבת שזה, זה אולי לא האמירה האחרונה, אבל זו אמירה ראשונה טובה.
תראה, אני אתן לך דוגמה מעניינת. אני כן, היה לי חשוב להעיר את הילדים שלי. תפילה, בשבת בבוקר, את הבנים, את הבנות. עכשיו, זה מסוג הדברים שחייבים שיתוף פעולה. אני יכולה להגיד איך נראה שולחן שבת, אני יכולה להגיד מה עושים פה, אבל להעיר, הם צריכים לקום. וזה באמת, מבחינתי, זה הבום, זה הדבר הנכון לעשות. וזה נורא קשה, כי כשאנשים ישנים, זה אפילו, הם לא בערנות אפילו. והיה לי עם זה מסע, כי באמת, באמת חשבתי שזה מתנה נורא נורא גדולה, וגם כי זה מה שנכון, וגם לא יכלתי לראות אופציה אחרת. אני חושבת שתהליך החינוך הוא גם ברכות שלנו לראות אופציות אחרות, וגם להבדיל מה עיקר ומה תפל. אני חושבת שזה עוד משהו נורא חשוב בקיום מצוות, כי לפעמים יש לנו איזו תמונה ממש ממש מדויקת בראש של איך נראה עולם דתי. התמונה של אסתי כמובן, זאת אומרת של האימא, זאת התמונה. וגם דרך אגב, גם מול בן זוג צריך לשחרר את התמונה, מה התמונה המדויקת. ואני מרגישה שהעבודה שלי כאימא הייתה כל הזמן, כהורים מחינוך לתורה ומצוות, לבחור מה עיקר ומה תפל.
איזה מלחמות אני נלחמת ועל מה אני מוותרת, גם בזה.
כן, וגם בהבנת אבל עומק הרבה יותר עמוקה אצלי. לא רק מלחמות, זה לא טקטיקה. בעומק העיקר הוא שירו ירי שמיים, עובדי השם. באמת, אני אומרת את זה בעומק של זה. שהמקום של הקדוש ברוך הוא יהיה ברור ונוכח ושל המצוות ושזה יהיה תשתיתי. ואחר כך אני עברתי הרבה עבודה עם הלבושים של זה. הלבוש שלי המאוד ברור וחד היה לבוא בזמן לתפילה. אבל זה היה מול כל העולם. את כל העולם שפטתי ככה, לא. גם בבית מדרש זה ככה. גם בבית מדרש אני אומרת את זה חד. אני לא חושבת שאני צריכה בשביל זה לא להיות חדה. אני חושבת שעד היום הנדים שלי יודעים שזה חד אצלי. שזה מה שאני עושה.
מה דעתך על זה?
כן, מה דעתי על זה או מה? או כן, ושזה נורא נורא נורא. שלי בחיים שלי והכל. וגם שרציתי להנחיל את זה במתנה.
אבל מה קורה כשהם לא נענים לזה? או בבית או בבית המדרש, אם כבר פתחת את זה?
תראי, בבית מדרש שלא הרפאתי. עד היום לא הרפאתי. כי הם באו לבית מדרש, ויש פה סטנדרטים אחרים. בבית הרפאתי. אבל אני כן יכולה להגיד שהיה לי פעם שיחה מרתקת פה עם בנות בבית מדרש, ששאלתי, דיברנו על חינוך ומצוות, לא יודעת, אז שאלתי קבוצת בנות, את מי יירו בשבת בבוקר לתפילה, ומה הם אומרות על זה? והם התחלקו לאלה שאמרו, אותי עירו, זה היה לי קשה, אבל אני ממש מודה על זה. אלה שאמרו, אותי עירו, ואני סונת את זה. אלה שאמרו, אני ביקשתי שיעירו אותי. ואלה שאמרו, אותי לא עירו, אבל אני כועסת על זה. כאילו, למה לא הערתם אותי? למה לא נתתם לי את המתנה הזאת? אני חושבת שיש איזון כל כך עדין בין מתנות. נכון, אני אגיד, ההורים שלי נתנו לי מתנה, להתפלל 3 תפילות ביום, בכי תשתיתי של החיים שלי. היום אני יודעת להגיד, זאת מתנה. אני רציתי לתת את המתנה הזאת הלאה, אבל בסוף אתה צריך גם ללמוד לקבל מתנות. אז אחת אומרת, זה המתנה, ואחת אומרת, לא, אני סניתי את זה. מצד שני, אני לא מוכנה, קרמית, אני לא מוכנה לוותר על מה שידעו מה חשוב לי. גם פה, בבית מדרש. עכשיו, גם בבית מדרש, אני חושבת, יודעת, אני אומרת דברים בחדות, ואני חושבת אבל בנות גם יודעות שיש פה אכלה מאוד מאוד גדולה של של, של שוני, עכשיו לא ספציפית על הקום שעוד בוקר.
אז בואי ננסה לפענח קצת את הדבר הזה. איך את מאוד מאוד חד משמעית, כן, ואני מכירה את זה בהחלט מפה, לא מהבית שלך, אבל מפה, ומצד שני, באמת, את אומרת החלה, אני חושבת גם את המילה גמישות, אהבה, כאילו אני מרגישה כן, שהן יודעות פה שאת אוהבת אותן.
אבל זה שתי נקודות
בתוכי. או מכבדת אותן אפילו.
אני באמת אוהבת אותן ואני מכבדת אותן, ואני באמת מבינה שזה מורכב.
ואת גם יכולה
להשתמע. ואני באמת באמת חושבת שצריך לקום בשבת בבוקר לתפילה. אבל באמת, לא, אבל בואו נרחיב את הדוגמה, נרחיב את הדוגמה. אני רוצה שיקחו את עבודת השם שלהם ברצינות, אמיתית. בואו לא נדבר על עיקר ותפל, הרי בסוף לקום בשבת בבוקר לתפילה, אני מוקלטת, אבל זה תפל. העיקר הוא המקום, לא הקשבתם, העיקר הוא המקום של הקדוש ברוך הוא בחיים שלהם.
ולא משנה איזה לבוש יש לו?
בטח משנה.
זה משנה לך.
בטח משנה לי איזה לבוש יש לי, ואני אומרת, מצד שני באופן עמוק, אני יודעת שיש פה עוד לבושים אמיתיים, שאני באמת באופן עמוק מכבדת אותם.
אז תספרי על זה קצת, כי זה מהלך שאני חושבת, אני חושבת על עצמי כאימא, זה אולי הגמישות הכי גדולה, דיברנו על מתנות, שהאימהות נתנה לי כמתנה. זאת אומרת, גם בתחום הדתי, אבל ממש לא רק, בין לראות תמונה נורא 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 בהירה של איך אני רוצה שדברים ייראו, לבין הבנה לאורך שנים שהתמונה הזאת היא רק אחת מהאופציות. ויש עוד אופציות שהן לא בהכרח פחות טובות משלי. שזה גם...
כן, אבל יש אופציות בחדות שהן גם, שהן מחוץ, נגיד את זה יותר לבית מדרש, יש אופציות שהן לא.
בסדר, אבל בואי תנסי כאילו ככה ללכת עם עצמך, עם החוויה הזאת, דווקא כמי שאת אדם מדויק ומאוד יודעת הרבה דברים.
לא, כי אחד הדברים התשתיתיים שחינכו אותי, באמת, זה שמה מצחיק, שהעולם הוא מורכב, ושהאמת היא לא חד-כיוונית, וגם לא האמת, אני חושבת באמת, שזה תהליך שעברתי כבת זוג, יותר מאשר כאימא. כבת זוג עברתי תהליך מאוד מאוד חד של מה עיקר ומה תפל, ושיש לבושים מאוד שונים לעיקר. זאת אומרת, אני, ברור לי שהזוגיות שלנו בנויה על המקום החד משמעי של הקדוש ברוך הוא בחיים של שתינו, באותה מידה עם 8 סימני קריאה, ונגיד הקדוש ברוך הוא וקיום הלכה ובית שסובב סביב עם ישראל, ארץ ישראל. אבל אני אוהבת לבוא ב-8 בבוקר לתפילה. וזה לבוש. וארצה לבוא ב-8:10. אוי, זו דוגמה נורא דיבילית. אני לא אתן דוגמה יותר רצינית מזאת, כן? אבל באמת, באמת, באופן עמוק, שיש דרכים שונים לבוא את הקדוש ברוך הוא. אפשר לבוא את הקדוש ברוך הוא בלימוד תורה, אפשר לבוא את הקדוש ברוך הוא בגמילות חסד, אפשר לבוא את הקדוש ברוך הוא. אבל באמת, אני חושבת שכן, הייתי אולי, ואני לא יודעת, אבל אני שואלת אותי, ככה מחנכים לילדים לתורה ומצוות? כן, אני חושבת, אולי כן, אז אולי כן. התשובה היא שבאופן אחד, חד וברור מה חד וברור, וחד וברור שיש הרבה הרבה דרכים, עכשיו זה לא שלא הייתה אמת אצלי בבית. יש אמת, יש אמת. האמת היא בורא עולם, וקיום מצוות. אבל שאפשר להיות גם חסיד וגם ברסלב, וגם, באמת, באמת אפשר, באמת אפשר.
תעת עולה בי הפסוק, ותן חלקנו, זה לא פסוק, זה תפילה, ותן חלקנו בתורתך, במובן הזה של החלקיות. זאת אומרת, יכול להיות שהחלק שלי והחלק שלך, הוא לא בדיוק אותו חלק. אף אחד מאיתנו לא אוחז, נכון, העולם בנוי על שלוש רגליים, כן? תורה, עבודה וגמילות חסדים, אז נכון, הדומיננטיות של כל חלק היא אחרת אצל כל אדם. זאת אומרת, ובלבד שיוחז במשהו אף רגל אני לא יכולה להעיף מחיי, אבל אני יכולה, כן, יש אדם של גמילות חסדים, ואז התורה והתפילה אולי יהיו יותר חלשות. אבל זה החלק שלו, הוא מחויב לזה, כמו שאת אומרת, עם שם השם
נכון,
בפיו.
נכון, אבל עם שם השם בפיו.
בסדר.
הדבר הזה אני מאוד חדה.
והמקום שלך הוא אולי, לא יודעת מה, תורה או תפילה. ומה שאת אומרת הוא שיש בך איזה רקות להבין את החלקיות של כל אדם.
אבל כשהייתי קטנה, כשהייתי מדריכה, הייתי נכנסת באנשים במאה קמ"ש.
טוב, ברוך השם מתבגרים.
ברוך, אז נכון, אז לכן אני רוצה לומר את זה ככה. אני חושבת שזה חלק מהבנה יותר מורכבת של העולם, של אמיתית, בעומק, של העולם, של הרצון של אנשים. עכשיו, תשמעי, האם אני חושבת בסוף, וגם של הורות, כן, בסוף...
תגידי, מה הזמן עושה? מה הזמן עושה? אפילו עם ילדים ש...
אני חושבת שהזמן נותן לנו להעריך את מה... אני שוב חזרת אותה נקודה, את העיקר והתפל בחיים. הזמן נותן להעריך את זה שיש דרכים שונות, את זה שהילדים שלנו הם מדהימים והם מביאים משהו. הם לא רק, הם לא בדיוק כמונו, אלא הם וואו, הם משהו וואו. ההבנה הזאת של הוואו, נכון, אני מדבר על זה על פערי דורות, אבל הבנה שהם לא זרקנים, הם באמת הדור הזה עובד הקדוש ברוך הוא, קצת אחרת מהדור שלנו. וההבנה הזאת של עובד הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אני כן יכולה להגיד שמצד אחד, נכון, את גם אמרת את זה, אני מאוד חדה ואני גם מאוד רכה בתובנה אחת. עכשיו, לא חשבתי על זה לפני שאמרת לי את זה שבועיים, אבל... החדות מאפשרת את הרכות, והחדות מתקבלת כי יש גם את הרכות. עכשיו, אני אגיד עוד משהו. בתור ראש בית מדרש, בסדר? אני יכולה להעביר שיחות חדות. היה לי פעם דיון על זה ראש בית מדרש אחרת. אמרתי לה, אני יכולה לדפוק על הסטנדר ולהגיד ככה וככה צריך. ואני בחיים לא הגשתי בת ספציפית, ואני אגיד לה, למה את לא?
כן.
לא יכולה לעשות את זה. באמת, באופן עמוק, אני לא יכולה לעשות את זה.
את יודעת...
והיא אמרה לי, אני הפוך, היא אמרה לי, אני לא דופקת על סטנדרים, אבל אני ניגשת לבנות באופן פרטי, ולא הצלחתי להבין. אז יש איזה משהו שאני רוצה להחזיק אותו בעולם. הוא בוער בתוכי. אני רוצה להביא אותו לילדים שלי, אני רוצה להביא אותו לתלמידות שלי. עכשיו, אני רוצה גם שיהיה ברור, ילדים הם לא תלמידים. מחנכים למצוות אחרת בבית, מאשר בבית מדרש. לכן אמרתי, בבית מדרש. אני לא מרפה מדברים שהם חשובים לי. אבל אני תמיד יודעת שכל פרט, לפני שנים עברתי פה איזו שיחה, נשאר לשבת. אז אמרה לי אחת המדריכות, אמרתי לך להעביר את זה, הייתה שיחה מצוינת, אבל אם אני הייתי שומעת אותה, אבל אני לא הייתי נשארת. זה נכון, זה זכותך המלאה. אני באמת חושבת שצריך להציב רף, וכל אחד צריך לבחור את מקומו בתוכו, ואני באמת באופן עמוק יודעת שאני מעבירה את זה שזה לא נכון לכולם. ואני מוכנה להגיד את זה. זאת אומרת, תוך כדי שאני אומרת, אני אומרת. עכשיו, בבית כן חשבתי, בגלל שהם הילדים שלי, שזה נכון לכולם. אבל עדיין בבית אתה מחנך אחרת.
אני חושבת שאת יחד עם החדות ועם ההבנה של איך בעינייך נכון לחיות, יש לך גם אמון שאולי הוא נולד עם הזמן, אמון בילדים שלך שהם, אבל לא רק הפרטיים, אלא בכלל, זה הצע לכולנו, להסתכל בילדים שלנו עם הרבה אמון, שהם יביאו את הטוב שלהם. עכשיו, זה יכול אולי לפוצץ אותי ברגע ראשון, שמשהו שלי נורא יקר, הם לא חושקים בו, אבל אני צריכה לקחת בחשבון שהם יביאו, הם ילמדו אותי על עוד דברים חשובים ועוד דברים. אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, בעיקר בתקופות קשות, כן? כשאנשים קצת מתייאשים מאחד מהילדים, או רואים אותו ככה... מתעצל, או נשרח, או מורד, או לזכור שגם בו יש המון המון טוב שעוד מתגלה בכל מיני דרכים ואופנים ולבושים.
אני מסכימה לגמרי שיש עליות, זאת אומרת, העולם, זה חוזר לזה שהעולם הוא...
איך אמרנו?
הוא מורכב, כן, לא, הוא מורכב גם בדבר הזה. פעם באמת שאלתי את האחים שלי לפני הרבה שנים, למה בעולם באופן כללי, אנשים בסדר, הם מעריכים אותי, כאילו, הייתי אז מדריכה בסניף וזה, ורק אתם כל הזמן אומרים לי, כמה שאני מטומטמת.
אין סיכוי שמי משומעותנו לא שמע את הסיפור הזה.
כן, ואז אחד האחים שלי ענה לי, נכון? כי רק אנחנו גרים איתך באותו בית ויודעים מי את באמת. נכון? ואז שהייתי בת 50, הילדים שלי הוציאו לי חולצה שהיה כתוב עליה, רק אנחנו יודעים מי את באמת. ואני חושבת שאצל הילדים בחינוך למצוות, הם יודעים מי אנחנו באמת. והדבר הזה הוא מאוד 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 חזק. אני חושבת, דרך אגב, שגם בבית מדרש אני לא מנסה לזייף. אני חושבת שהם גם יודעות מי אני באמת. מה שאני עושה אני אומרת, מה שאני לא עושה אני לא אומרת, מה שאני לא עושה אני...
קיצור, אני חושבת... לזה מקום.
כן, אני חושבת שגם הכנות היא באמת באמת אמיתית. ואני חושבת שהדבר שהכי משמעותי זה שילד רואה מה אמיתי ומה פחות אמיתי, אני חושבת שהוא מבין לבד. אתה לא יכול להתיימר להיות, הרב עמיטל אומר את זה הרבה, אתה לא יכול להתיימר בבית לבקש מהילדים שלך משהו שאתה לא עושה אותו בעצמך. וכשאתה עושה משהו בעצמך, אז הוא עובר. ואני אגיד עוד משהו. אבא שלי גדל בתפיסת עולם ריסקאית, והיה לו מאוד מאוד חשוב, אמרתי את זה, שתהיה נעימות ושיהיה לחץ במידה... הגיונית. ולא יודעת אם תמיד הייתי, לחצתי בצורה הגיונית. אבל אני חושבת שכן, צריך לדעת, סתם, שיש כיף. צוחקים עליי שאני אומרת כיף בבית מדרש, אבל כיף אצלנו בבית, כיף בבית מדרש, ויכול להיות שהייתי צריכה אולי שפחות כיף, אבל לא, אני לא רציתי, אני רוצה שיהיה נורא כיף ושמח ואוהב וחם ומפנק. אולי זה גם קשור, אני לא יודעת.
אז אני אשאל על הכיף הזה, ובזה גם ככה נסיים. אני מוצאת שבוודאי שווה להשקיע בכיף, כן? באוכל טוב, ובאווירה טובה, ולא יודעת, בבגדים יפים, כל מה שעושה כיף לאדם, ובטיולים, ובילויים, וכל ה... ואני חושבת שזה גם ככה, למדתי מהסתכלות ממך, על איך עושים את זה בבית, וגם אני חושבת שהכיף הזה הוא הרבה פעמים גם ויתור על כל מיני דברים. אני יודעת שלי לקח הרבה שנים בשולחן שבת לשחרר את את ה, על מה צריך לדבר פה. ואני יודע, עוד אני מתגלגלת עם הדבר הזה, למרות הרבה שנות הורות. זאת אומרת, זה פשוט לי שצריך להיות כיף, אבל מה כיף למי? ואיך גם לי כיף ללמוד תורה, כיף לי לדבר על דברים רציניים. עכשיו, בסדר, אני אומרת את זה חצי בחיוך.
את יודעת,
אבל זה גם משהו שהוא של הרגלים.
אני חושבת שההבנה מאוד חזקה של הורים, באיזשהו שלב, שהבית הוא לא רק שלהם.
זה חוזר לחלקיות.
הבית הוא של הילדים. השולחן שבת שלך, יום אחד שרים תני לבד בבית, בשולחן שבת, ותהגו במושכלות, ותשאירו את כל השירים שאתם אוהבים, אבל באמת השולחן שבת הוא משפחתי. במשפחה, הדבר הכי חזק, שיש קולות שונים וצבעים שונים ומראות שונות, וכל אחד מביא את הקול שלו, והשולחן שבת הוא כבר לא רק שלי. אני יכולה בתוכו לעשות כל מיני דברים, אבל הוא לא רק שלי. ובאיזשהו שלב אתה מעביר את השושלת הלאה, ומשחרר עכשיו, אם היו דברים נורא חדים. נכון, השולחן שבת זה מהדייטים. אפשר לשחרר את השולחן שבת. יש דברים יותר חשובים ממנו. וגם אני חושבת שלי הייתה הבנה מאוד מאוד חזקה, שבית זה בית ובית מדרש זה בית מדרש.
גם במובן של הרפאיה.
בבית מדרש שולחן שבת נראה איקס, ובבית הוא נראה אחרת, ואני אומרת את זה גם לבנות פה. גם אני, למה אני חושבת שאני פה בשבת? כי פה בשבת, בליל שבת עושים טיש. ואני אומרת, וגם כשאני בבית שלי בליל שבת, אני לא עושה טיש. אני עושה משהו אחר. אני קוראת בנחת. וגם כדאי שיהיו בני זוג שונים, שכל אחד מביא משהו אחר. אם שניהם מלחיצים באותה מידה, ושניהם נורא מדויקים באותה מידה, אז לא נשאר מקום לשום דבר אחר, אבל אם אחד...
זה לפרק אחר.
כן, אבל אם אחד את זה, ואחד אוהב את זה, ואחד אוהב את זה, אז נוצר מקום בבית לכל מיני ילדים, להיכנס להרבה דברים. טוב, אני מקווה שהילדים שלי בטוב. מה שאמרתי, אבל לא אמרתי. בסדר, בסדר, נכון, זימה.
אני חושבת שהיה בסדר גמור. ואני חושבת שהבאת פה משהו כלשהו גם, יש בו איזה גמישות ואהבה ואמון, שהם אולי הבסיס ככה, לכל קשר ובטח לקשר משפחתי.
ואני אגיד לסיום, וגם להט אמיתי למה שאני, למה שעיקר. אבא שלי תמיד מספר סיפור על חבר שלו, שאומר, בשביל לגדל ילדים לתורה ולמצוות, צריך מזל וסייעתא דשמיא. ובשביל מזל, גם צריך סייעתא דשמיא. אז מה שבאמת צריך זה סייעתא דשמיא, הרבה 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 ענווה, והרבה הרבה הרבה אהבה, שמחה וכנות.
אמן ואמן, שנזכה. תודה שהזנתן והזנתם, הייתם שותפים. מוזמנים למייל, לתגובות ולהתראות בפרק הבא.